קושיות זה קושיות שבאו מהשפעות הנצרות. זה אומר שיש פה בערך איזה 50 ומשהו מאמרים לבר הגולה שהמר"ן מסביר אותם. יש איזה ויכוח מפורסם של הנוצרים שהיה קצת בזמנו של המהר"ל, קצת לפני. המשומדים שם טענו 40 טענות על התלמוד. וזה שם ראש הכנסייה הכריח את, לא זוכר מי מהגדולים להתווכח, במהר"ל רואים שהוא גם פעם אחת התווכח, אבל הכריח מי מהגדולים להתווכח עם כל 40 טענות האלה. כל 40 טענות האלה מופיעים בספר בר הגולה. כל 40. טוב, אז יש פה איזה חיזוק בדבר הזה, אבל בסדר, אני אומר, זה רק טענות. זה רק טענות שהן, זה רק טענות שהמינים טענו, אז המהר"ל גם ענה על הטענות, לקח מדגם. אבל הנקודה הכי יסודית זה מה שבולט בכל דברי המהר"ל. המהר"ל שם את חז"ל בתור יסוד מוסד, וכשהוא לומד תפארת ישראל, אז הסוגיה היא איך חז"ל הבינו את התורה, וכשהוא לומד עניין יציאת מצרים, איך חז"ל הבינו את יציאת מצרים. זה בולט כל הספר מאוד מאוד. הנושא של ספר בר הגולה זה חז"ל בעצמם. לא איך חז"ל הבינו משהו, אלא הנושא זה חז"ל בעצמם. מעלת חז"ל בעצמם, וזה מאוד בולט שזה העניין של הספר הזה. לכן נדמה לי שבאמת המאמרים שהמהר"ל הולך לבאר לנו בתוך כל שבעת הבארות, זה לא בהכרח, אין לנו קשר, אני חושב, בין המאמרים. זה לא הסוגיה היא המאמרים. הסוגיה היא רק לקחת דוגמאות מתוך דברי חז"ל, לבאר אותם. והאם זה דווקא מאמר כזה או מאמר אחר, נדמה לי שזה לא נכון עכשיו לומר שזה דווקא לעשות עכשיו איזה חשבון. דווקא למה המהר"ל בחר את המאמרים האלה ולא את המאמר האחרים, נראה לי שזה לדוגמה באלמן הקט. היסודות הם שבעה יסודות, שאחרי זה צריך לקוראים אחרי זה את כל הספר, לחשוב על השבעה יסודות, לסדר אותם. אבל המאמרים, אני חושב, זה לאו דווקא, זה יותר מאמרים... יותר מאמרים שהם שייכים אל הדוגמיות האלה. אז ההקדמה של המהר"ל זה ביחס אל מעלת חז"ל. במעלת חז"ל, אני חושב שהמהר"ל, יש פה שני אופנים, בשש מדרגות שהגמרא אומרת ביחס להבדל בין הראשונים, הגמרא בעירובין, ביחס להבדל בין הראשונים לבין האחרונים, שש מדרגות. אבל המהר"ל פותח באיזה נקודה, אני חושב מאוד יסודית, בוא נקרא רגע כמה שורות מההתחלה, לפני שהוא אומר, לפני ששלמות האדם בידיעת והשגת הנמצאים היא יותר ראשונה לדעת ולהשיג מהות עצמו, ולא יהיה שחל בהשגת עצמו, ובאמת השגה זו לא קלה היא, כי לא רבים יחכמו בהשגה הזאת, היא השגת מדרגת עצמו. ואם קלותה היא מצד עצם השגה הזאת, כי רק יפתח עינו ימצא הוא לעצמו, כי לא רחוק הוא, ולא בשמיים להכיר איך מציאות עצמו, אשר אין דבר קרוב יותר מזה, אך רוב בני אדם ישיגו השגה הזאת בחילוף משהו, וכולו. זאת אומרת, אומר המהר"ל, הנושא של הכרת ערך עצמו זה נושא שמעניין את כולם. כולם עסוקים, זה כולם זה, זה נושא רלוונטי, זה נושא מאוד קרוב לאדם השגת ערך עצמו. אז עצם הנושא זה נושא פשוט, אבל מהות הנושא, זה הנושא הכי מורכב. ולמה זה הנושא הכי מורכב? אז אני עכשיו לוקח קצת דבר שאחרי זה כתוב בבר רביעי, אחרי זה נרמוז אותו פה, והמהר"ל רומז אותו פה. המהר"ל אומר, אתה צריך כדי להשיג את הכרת ערך את עצמך מבחינה מסוימת, אתה צריך אומנם להשיג דבר שזה אתה, אבל אתה צריך להשיג דבר שחוץ לך. מה זאת אומרת חוץ לך? חוץ לך הכוונה היא חוץ מהמדרגה של מה שאתה מכיר עכשיו ושל מה שאתה פוגש עכשיו. כביכול יש בזה גם צד שאתה צריך לצאת מעצמך, להכיר את עצמך במובן יותר עליון. ופה זה בעיה, כי הרי זה צוות בצוות אחוזה, כלומר, יש פה סדר כזה של השגה, שאתה אומר שאני צריך להכיר את עצמי, לא לפי מה שאני עכשיו מכיר את עצמי, אלא לפי מה שאני באמת. אז בעצם אתה הולך להכיר את עצמיותך במישור יותר עמוק, שאתה לא חי את המישור הזה בהכרח עכשיו. אז אתה הולך להכיר משהו, נכון? הצוות בצוות אחוזה, אתה הולך על ידי צוות קטנה להכיר צוות יותר גדולה. אתה הולך על ידי המדרגה שלך עכשיו להכיר מדרגה יותר גדולה ממה שיש לך עכשיו. אז זה קושי ההשגה. שהמהר"ל שם אומר, אחרי שעמלים עליה, אז משיגים אותה. אבל לכן זה חייב עמל מהותי. כי אתה חייב להרחיב את העצמיות כדי לקבל איזו נקודה של עצמיות יותר עליונה. וזה אומר המהר"ל, זה מה שהגמרא בעירובין אמרה, שאני חושב את שש המדרגות בעירובין צריך לחלק לשתיים, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, של אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא מחט נקב סדחית, סדקית. זה שלוש המדרגות, איך הלב היה, כלומר תכף נראה פתחו של עולם, פתחו של היכל, זה הפתח של נחת. הכוונה היא, איך אתה פתח, אומר המהר"ל, הרי יגיד לנו בהמשך, פתח זה הכלי הקיבול שדרכו אפשר לקבל. איזה פתח יש לך? כלומר, גם עוד לפני שאדם מלא, אבל אם יש לו פתח גדול, הוא יכול להכניס בתוך הפתח המון דברים. אבל יש, הסוגיה הכי משמעותית זה לבנות את הפתח. כי אם אתה יש לך פתח קטן, אתה יכול להכניס דברים קטנים, יש לך פתח גדול, אתה גם יכול להכניס דברים גדולים. אז לכן הכרת ערך האדם את עצמו, זה לא רק מה שאתה מכניס לעצמך. כי אם אתה לא בנית לך פתח נכון, אז אתה מכניס לעצמך רק דברים קטנים, ואז אתה משאר את עצמך בקטנות. אז אתה צריך לבנות לעצמך פתח גדול, ואז ייכנסו בתוך הפתח המון דברים גדולים, ותכיר את עצמך בגדלות. אבל הסוגיה היסודית היא דווקא פה בניין הפתח. נכון? בניין הפתח זה הסוגיה היסודית. ובזה המהר"ל אומר, יש לנו שלושה סוגי פתחים. פתחו של אולם, פתחו של 20 אמה, פתחו של היכל, וכמלוא נחת נגב סדקית. אז אומר המהר"ל, פתחו של אולם זה 20, פתחו של היכל זה 10, וכן לא מחת נגב סדקית, אז אולי רק נתחיל מזה. אומר המהר"ל, מחת נגב סדקית זה מאוד קטן, ומה זה מחת נגב סדקית? זה מחת שיודע לתפור את הקרעים הקטנים שיש בבגד. כשאתה רואה כבר שיש קרעים קטנים בבגד, אתה תופר אותה עם המחת סדקית. זה מחת שהיא תופרת את הסדקים, ככה רש"י גם שם מסביר. זאת אומרת, המהר"ל אומר את זה בדרוש על התורה, שהכוונה היא מחת נגב סדקית, זאת אומרת, זה מחת שכשיש קושייה, וזה נראה ששני דברים קרועים ולא מסתדרים אחד עם השני, זה הוא יודע לתרץ את הקושייה. זה המלאכה ולא מחת נגב סדקית. אבל יש לך סדר כזה, פתחו של עולם, פתחו של היכל, וזו נקודה מאוד משמעותית. כי המהר"ל אומר פה, האדם יש בו שכל ויש בו צדדים של גוף, ואם אתה אומר זה כפתחו של עולם, הכוונה היא, המהר"ל אומר, אני קצת ירדתי כמה שורות למטה, אחרי קצת הגמרא, אחרי רב אשי, הרי הם הודו, כשסיום הגמרא, אז אולי בוא נקרא משם, הרי הם הודו ולא בושו, ונתנו שיעור לראשונים וגם לאחרונים והודו בשלהם, ואתה ראה איך שיערו הדורות, כי ביערו שהראשונים היה כולם שכל, כי אדם הוא מגוף ושכל, ובדורות הראשונים גבר כוח השכלי על הגוף, והיה ידוע לעליונה, שהיה להם לב רחב לקבל החוכמה, ולא היה להם מונע מן הגוף. ומדמה זה פתח רחב, אשר הפתח עשוי לקבל. זאת אומרת, אומר המהר"ל, דע לך, יש לך פתח. הפתח, יש לך שני פתחים. הפתח אחד שלך זה הגוף, הפתח שני זה השכל. גם הגוף הוא משתתף בהשגות. אם הגוף נוטה אל המוגבל, אל המצומצם, בעצם ההשגות שאתה יכול להכניס לתוכך, זה בעצם השגות שהן מוגבלות לפי כלי הקיבול שנקרא הגוף. הראשונים היה פתחם כפתחו של עולם, כלומר 20 אמה, הכוונה הגוף לא הפריע, היה משועבד הגוף אל המדרגה השכלית, כלומר כל המושגים הגשמיים היו משועבדים למושגים הרוחניים, ומילא עכשיו כל המושגים יכלו להיכנס הכל בגדלות, כי הגוף היה עוזר, הוא לא היה מפריע.
הוא היה עוזר.
מה זה? זה תלוי בדורות הראשונים או בדורות האחרונים. כלומר בדורות הראשונים זה גם היה שותף. אדרבה. יש איזה מציאות כזאת של אדם שלם, שיש לו השגות שלמות עליונות, גם בגופו, גם מצד נשמתו, וגם מצד גופו שמשתוקק ומסייע אל הגדלות הזאת. אז הגוף היה שותף. בדורות האחרונים רק 10, כלומר השכל השיג, והגוף לא היה מפריע לשכל להשיג, אבל לא השיג מצד עצמו. והמדרגה השלישית זה, שבאמת חיסרון גם בשכל וגם בגוף, רק אם לא מחת נגד זה עקב זדקית, הכוונה היא רק שזה צועק את הקושייה. רק כשאתה מרגיש סתירה שכלית וצועק את הקושייה, רק אז עכשיו יש לך את הלב עכשיו לתפור את, לתפור את השברים.
איזה השגות מדובר פה?
השגות? השגות אני חושב שהן קשורות למעלות רוחניות. השגות שהן קשורות למעלות רוחניות, ואחרי זה אולי נראה במשך הבארות, יכול להיות לפעמים שגם ההשגות של השס, שהם לכאורה מה שהמהר"ל אומר, הם עסוקים בדברים גשמיים, כי הרי שור שנגח את הפרה, מה שהמהר"ל מעריך בתפארת וגם אגיד לנו פה, שור שנגח את הפרה זה לכאורה עיסוק בדברים גשמיים. כן, זה נכון שזה העיסוק בדברים גשמיים, אבל הדברים הגשמיים האלה שורשים רוחניים, אז אתה צריך עכשיו גם להשיג גם את השורש הרוחני של הדבר, ולא רק את הציור הגשמי של מה זה שור ומה זה פרה ומה זה נגח, אלא את הסברות המופשטות. בשביל זה צריך את השכל המופשט.
גם כאילו, למשל, שזה אפשר, כי אתה מדבר במשיך על סברה והגמרא, אתה מדבר על...
כן, או, אז עכשיו, עכשיו אני חושב ככה, עכשיו יש לנו שלושת המדרגות הבאות, אני מסכים. רגע, רגע, אז אני אומר, אני יודע, רגע, אני יודע, כי תראה, אחרי זה גם הגמרא אומרת, כי המדרגות הרביעית, חמישית, שישית, זה אמר אביי, זה אמר דיבר כסיכתא בגודא לגמרא, ורבה כאצבעתא בקירא לסברה, ורבה שיאמר כאצבעתא בדירא לשכחה. אני חושב שגמרא, סברה ושכחה זה נכון אל כל אחת משלושת המדרגות. יש בהם מדרגה של גמרא, מדרגה של סברה, מדרגה של שכחה, בכל אחת משלושת המדרגות. וכשהגמרא באה לומר, הכוונה היא באה לומר, אפילו כשאנחנו במדרגה השלישית של לתפור את הקרעים, אנחנו רק במדרגה הזאת, אבל לפחות היינו בה בשלימות, זה מצוין. אבל גם במדרגה השלישית אנחנו בכלל לא בשלימות, אלא גם הסברות שלנו חלשות, והגמרה שלנו חלשה, והמציאות שלנו, של הזיכרון שלנו, גם כן חלש, הכל לפי, גם לפי המצב, המציאות של המדרגה השלישית. בסדר, אחרי אני אחלה. בסדר, אז עניתי או לא?
לא, אני אומר, זה לא בדיוק, לא, כאילו, כן, אבל כן אני רק, אני רק אומר, שאני גם, כאילו, לגבי גם משהו איתם, כאילו, זה כל התפיסה של חז"ל, כאילו, המר"ן, ולכאורה בפשט, מדבר פה, גם על הגדות וגם על הלכות. אנחנו, אני גם הבנתי את זה יותר, בעיקר שרציתי לשאול, שכשהמר"ן מדבר על גוף ושכל, גוף לא משיג, אני יותר תרגמתי את זה לעצמי בתור שכל אנושי ושכל אלוקי. וכאילו, וחז"ל הם, כאילו הדורות הראשונים שהם, היה להם פתח של 20 אמה, מה שאני הבנתי זה שכאילו, הם ישר קלטו את החוכמה האלוקית בלי שום שכל אנושי שהפריע להם. ואנחנו כאילו רק חושבים על שכל אנושי. ואיכשהו יש איזה
מחט
של שכל אלוקי שנכנס לנו.
אז אני מסכים, שתי הערות אני אומר, אני רק אנסח את זה מה שאתה אמרת. הרי הערה הראשונה, כשמדברים על הגוף, ודאי שלא מדברים על הבשר. אמרה נזכיר את זה הרבה פעמים, גם פרקי עבור, גם בתפל, כשמדברים על הגוף אנחנו מדברים על כוח החיים הגשמי. על המציאות הזאת של כוח החיים הגשמי, הטבעי יותר. ומילא, אני לא יודע אם עכשיו הייתי מתנסח, זה חוכמה אנושית, זה גם סדרים ששייכים למדרגת החוכמה האנושית, נכון. אבל זה גם סדרים ששייכים לא רק אל החוכמה האנושית, אלא אל טבע החיים האנושיים.
לנפש,
האם טבע החיים האנושיים של הנפש הוא עומד מצד עצמו? כלומר, יש לאדם סדר חיים, הוא מבסוט, הוא קם בבוקר, הוא שותה קפה, הוא הלך לזה, הוא עשה כזה, הוא עשה כזה, או שהכל שייך אל המדרגה הזאת של הסדר אלוקי, גם כל מערכת החיים הטבעית. שזה שייך, אני חושב, אל המציאות הזאת של מדרגת הגוף.
מדרגת הגוף זה לא הכל שייך לסדר האלוקי.
זה תלוי, אז בדורות הראשונים...
אז גם זה הלך.
גם זה היה לו צמאון אדיר אל צדדים כאלה של תביעות רוחניות מאוד גדולות, שהיו מאוד מאוד בולטות. נעיר פה הערה אחת שאחר כך נחזור אליה, מה שאמר על מעיר על האולם ועל האיכל, נכון? כי אומר, אמרה לי, נראה לי שיוחדתם זו בסוגריים, זכור אחר כך בהמשך הבארות. הרי אם אתה אומר ראשונים, כי פתחו של אולם, האולם יותר בחוץ. אחרונים פתחו של אחד יותר בפנים. כן, הייתה לראשונים חוכמה, מדרגת חוכמה יותר גלויה. זה היה יותר בולט, זה היה יותר חי אצלם וזה היה בולט כלפי חוץ. זה, אחר כך נחזור אל הדבר הזה, אחר כך בדיני דרבנן, שהמהר"ל אומר, יש בזה צד, למה, נגיד בבאר שלנו עוד כבר, אחרי זה יחזור על זה, למה עובר על דברי חכמים חייב מיתה? אז עובר על דברי דאורייתא, לא חייב, עובר על דברי חכמים חייב מיתה. אפשר להסביר את זה, אני יודע, בתור צד, כל מיני צדדים חיצוניים. אם אתה עובר על דברי חכמים, אתה לא בכלל מקבל את, אתה לא מקבל את הנהגת החכמים, אז זה חייב מיתה וכו'. המהר"ל אומר, צד נוסף, המהר"ל אומר, לא, עובר על דברי חכמים, דברי חכמים זה דברים שהם יותר שייכים אל השכל האנושי, אל השכל הקרוב אל האדם. זה לא דבר השם של משה בהר סיני ונבואה של הספקלריה המהירה, אלא זה יותר חי, זה יותר קרוב אליך, זה יותר ממשי מבחינתך, לכן העובר על דברי חכמים חייב מיתה, נדבר בזה בהמשך, לכן הראשונים הם כפתחו של אולם, האולם היה יותר בחוץ הרי מהאחד. אז האולם היה יותר, זה היה יותר בולט.
אבל במשך, כאילו אני סתם אמרתי פה, כאילו זה נשמע שהמהר"ל אומר, שזה גם בגלל שהקדושה של האולם היא פחותה, לכן היא יותר מתגלה. אבל אז כשמשווים את זה לחכמים, זה מוזר.
כן, אז הוא לא משווה את זה רק בנקודה שהקדושה של האולם היא יותר מתגלה. לא בנקודה שזה יותר פחות, אלא בנקודה שזה יותר מתגלה. ומה שאני עוד רוצה לקחת רק מהקדמה דבר אחרון, אומר המהר"ל, ותדע לך, הידיעה הזאת היא מאוד 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 חשובה. למה? אחרי שהוא מסביר את האנו כלא מחת צדקית, מי יש רק יונתן, אז כן, יש להם פה, עמוד י', אז עמוד י' רגע, אז בדיבור מתחיל ואמר אנו כמלוא מחט צדקית, אז בערך איזה 10 או 20 שורות אחר כך, תלוי איפה זה. רגע, לפני, אחרי ענן כסיכתא בגודא לגמרא. פירוש, המושכלות והחוכמות אשר הן עמוקות.
רואים? מלמטה.
איפה ב?
שלוש שורות מלמטה.
ענן כסיכתא בגודא לגמרא, פירוש המושכלות והחוכמות אשר הן עמוקות, ואי אפשר שישיג אותם אדם מעצמו, כי אם מרבו. אז יש פה צד של דברים, ואתה אומר, חייבים רב. חייבים רב. לכן חוכמת הקבלה, אומר הרמב"ן בלדמן התורה, היא נקראת קבלה. למה קבלה? אתה חייב לקבל את זה מרב. אם אתה לא מקבל את זה מרב, אתה לא יכול לקבל את זה באמת. למה? זה קשור לנקודה שהזכרתי קודם, ושתכף שאני רוצה להוסיף בעוד דבר, אדם במדרגת התורה, הוא פותח לו פתח יותר גדול. אבל הוא בינתיים חי בפתח של 10. למה הוא צריך לפתוח פתח יותר גדול? מה יפתח לו פתח? איך אפשר לפתוח פתח יותר גדול? כלומר, איך אפשר כאילו להרחיב את העצמיות? תשובה, הרחבת העצמיות כאילו תבוא ממשהו בחוץ לך, היא כאילו תבוא מהרב. יתברר לך אחר כך אחרי שאתה רחיב שזה אתה, זה פנימיותך. אבל היא כאילו תבוא מהרב, ולכן אתה חייב לקבל משהו שמחוץ לך. אם אתה לא נמצא בשלשלת הקבלה, אתה לא יכול לקבל את הדברים הגדולים האלה שאפשר לקבל אותם רק כשאתה מקשיב ממשהו מחוץ לך. לכן עשה לך רב. לכן עשה לך רב. אם אתה לא עושה רב, אז אין לך עכשיו מסורת של קבלה. ואין לך קבלה, איבדת, אז אתה בעצם, אתה נשאר פחות או יותר באותה מעלה של עצמך עם הפתח שלך, ואתה מכניס בתוך הפתח שלך, כל הדברים שנכנסים בתוך הפתח שלך, אבל אתה מחכים באותו מישור, באותו מימד. אתה לא מתגדל להכניס בתוך הפתח שלך דברים יותר עליונים.
למה זה קשור לעשה לך רב? כי עשה לך רב זה יכול עניין של הכרעה הלכתית. לא מדובר על קבלה.
לא, למה רק הכרעה הלכתית?
זה
תלוי. אם אתה מסביר כמו רבנו יונה, עשה לך רב מסתלק מן הספק, בסדר, אז אתה מסביר עשה לך רב מסתלק מן הספק. אבל אם אתה מסביר כמו המהר"ל, אני חושב נדמה לי בדרך החיים, עשה לך רב, אז אתה באמת נמצא בנקודת, במקום יותר גדול. וזה בדיוק מה שמסלק אותך מהספק. היא כאילו לפי רבנו נעשה לך רב מסתלק מן הספק, כאן אני חי בעולם של ספקות. הרב אמר לי ככה, נשארתי בספק, אבל אני יודע שהרב הכריע, אז אני עושה כמו הרב. אבל לפי איך שהרב הסביר פה, ונדמה לי שגם שם, אומר עשה לך רב, והרב מרומם אותך למדרגה חדשה, על ידי ככה אתה מסתלק, על ידי זה אתה מסתלק מהספק. ולכן שם אומר המהר"ל גם עוד נקודה שהיא קשורה אלינו. אומר המהר"ל, למה זה כל כך חשוב ללמוד הגמרא בעירובין? כי כתוב במשנת פרקי אבות, אחד מקנייני תורה זה המכיר את מקומו. המכיר את מקומו זה אחד מהדברים הכי חשובים בקנייני תורה. כי כשאתה מכיר את מקומך, אומר המהר"ל, יש לך תשוקה אל הדברים הגדולים. גם אם אין לך עכשיו שלשלת קבלה שאתה מקבל משהו יותר גדול, אבל אם אתה מכיר את מקומך, כלומר אתה יודע, הפתח שלי זה פתח מסוים, יש פתחים הרבה יותר גדולים, ואני מכיר בינתיים שזאת המדרגה שלי. ואני חי אותה, אני מבונן אותה, אני מבסס אותה, היא מצוינת, היא חשובה, זה בדיוק המדרגה שמתאימה לי. אבל להכיר את המקום זה לדעת את השליבה בסולם שאתה נמצא בה, ולדעת שיש סולם מאוד גדול, ואתה אומר באיזה שלב אני נמצא עכשיו בסולם. ואם אתה יודע שאתה נמצא בשלב 3 בסולם שיש בו אין ספור שלב, מצוין, אתה יודע בדיוק איפה אתה. וזה עוזר לך אחר כך להתעלות ממדרגה למדרגה. אבל אם אתה לא מכיר את מקומך, אז אתה אין לך סדר כזה של התעלות. לא יהיה לך סדר של התעלות. אז החובה הזאת של האדם להכיר את מקומו, אומר פה המהר"ל, ולהתייחס בהרצה הזאת לחז"ל, אז ממילא אתה מבין שחז"ל באו להוציא אותך מהמקום שאתה נמצא, ולהוסיף לך מדרגה אחרת, שלהוציא אותה מן הכוח אל הפועל מדרגה אחרת. זה לכן החשיבות הזאת של ההקדמה של כל שבע בארות, שבעצם אני חושב כולם סובבים מסביב הציר הזה, שמה שהמהר"ל אומר של האנשים האלה שהם לא שייכים אל חוכמתם של חז"ל. הוא טוען הרב ארטמן לפי מה שקראתי בהקדמה של הספר, שיש לנו הרבה מימרות כאלה בספר, צריך ללקט את זה קצת, שזה מופנה הרבה פעמים אל תפיסה כזאת של הנצרות, כמובן של עמות העולם, וגם אל אנשים שהושפעו מהנצרות. ולכן הוא אומר שיש פה הרבה ביטויים, להראות לכל העמים, זה רומז אל האמינות, ואחר כך להראות לכל זה ההשפעה של האנשים שהושפעו מהאמינות. כי האמינות היא רק לקחה את התורה שבכתב בצורה מעוותת, ובתורה שבעל פה היא כפרה. כי היא בעצם מחקה את כל מדרגת ישראל. אתה מדהים, האמינות זה... הוא רואה בני לבניך, שלום על ישראל, אז אתה... אצל האמינות זה רואה בני לבניך, שלום. כי כל מקום שהיה ישראל, זה מחקו ישראל. כל הזמן מחקו את ישראל. אז חייל הנתה בתוכנו של ישראל, זה הם גם מחקו. כי מחקו את כל מדרגת ישראל. אז ההשפעה הזאת של אמינות השפיעה על זלזול על דברי חכמים, ולכן אותו האיש הוא מלגלג על דברי חכמים, נידון בצוערו תחת, מי זוכר את המהר"ל בנצח, מלגלג על דברי חכמים, נידון בצוערו תחת, אבל זה עוד עכשיו לא נפליג מזה יותר מדי.
שהמהר"ל אומר אם זה כבוד הנוצרים?
מה זה?
שהמהר"ל אומר אם,
אני חושב שלמושפעים אולי מהם, מושפעים. טוב, אז... מה זה?
יומי דן.
עכשיו גם הייתם, אתה מגלה לנו את הסודות. טוב. הבאר הראשון. אני לא יודעת, תאמו על זה. אז
לא אומר, זה לא. לא, אני יודע גם, כשתי באוניברסיטה, אז שם לצערים שולחים לקראת חג שמח.
טוב, מה אתה מצייר אותנו? עכשיו, מה עשתה?
כן.
לא,
אני מחזק אותם, חבים. הבאר הראשון. טוב, אז הבאר הראשון, אני חושב, עסוק בנקודה הכי יסודית, שהיא אולי שייכת אל סדר כזה של הטיינה של הבאר הראשון זה, זה טענה כזאת צדקותית, נכון? כשאתה קורא את השאלות של הבאר הראשון, אל ארבע שאלות שהמהר"ל מציב בהתחלה, זה לכאורה, אנשים כאילו פה הם באים מתוך צדקות, כי הם אומרים, מה, אתה מוסיף על התורה? אתה בא להוסיף על התורה, יש בתורה תוספת, יש בתורה תוספת, יש בתורה גירעון, אתה צריך עכשיו לעשות תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה, התורה היא שלמה, תורה היא שלמה, נכון? הבאר הראשון זה כאילו זה הבאר שמתייחס הרבה, כביכול אל טענות שהן באות כאילו מולבשות בנקודה הזאת של הצדקות. אז הם מביאים לך ראיות, הרי לא תוסיף, לא תגרע. אז אם לא תוסיף ולא תגרע, אז לכאורה כל תורה שבעל פה זה כביכול מדרגה כזאת של תוספת וגירעון. אז איך זה עכשיו אתה עכשיו שייך אל מדרגת תורה שבעל פה, שהיא דורשת, שהיא מוסיפה, שהיא מבארת וכו'. אז מה עם כל הסדר הזה של התורה? אז המהר"ל בתחילת דבריו מוכיח, נכון? מהסדר הזה של לא תגרע, שזה... פשיטה שהכוונה היא לא תגרע, לא תגרע במצווה עצמה. כלומר, קודם כל, הטיינה שלא תוסיף ולא תגרע, זה לא מתייחס לדברים שהם נוספים, נקרא לזה בינתיים, ולא יכולות נוספים אל התורה. אלא כמו שלא תגרע, זה הכוונה היא לא תגרע בתוך מדרגת התורה, אז ככה גם לא תוסיף, זה לא תוסיף בתוך מדרגת התורה. בתוך מדרגת התורה. אבל להוסיף דברים שהתורה אמרה לנו שצריך להוסיף בכל מדרגת תורה שבעל פה, זה ודאי שזה תוספת מאוד חשובה, זה תוספת שהתורה רצה להוסיף. אבל המציאות הזאת שלא תוסיף ולא תגרע, כמו שלא תגרע זה לא תגרע במצווה, ולא תוסיף זה לא תוסיף במצווה עצמה. והמהר"ל אחרי זה בתוך הדברים, נכון, אומר, זה הכי חמור, נכון? יותר טוב אם הוא מוסיף, יותר טוב שלא יעשה המצווה כלל, ויניח אותה לגמרי. למה? כי אם אתה גורע בתוך המצווה, אתה אומר, אני פגעתי כביכול במצווה עצמה, עשיתי את המצווה האלוקית בצורה מעוותת. לקחתי את המצווה האלוקית ועיוותתי אותה. אם אתה אומר, אני לא עשיתי, אז אתה אומר, טוב, יש מצווה אלוקית גדולה וחשובה, עכשיו יצרה התגבר עליי. היה בתלפיות בירושלים, היה שני סופרים שהיו אוהבים אחד עם השני. אחד קראו לו שי עגנון, שהוא היה יהודי על השמיים, סופר מעבר, פילר קלה כזה חמורה. היה אחד. כזה גם פילוסוף כזה שרב דוד היה מזכיר אותו, קראו לו קלויזנר. קלויזנר הוא לא היה כל כך ירא שמיים, הוא היה כזה פילוסוף, איש חושב. רב דוד היה מזכיר אותו בשיעורים, ככה אומרים. וכשאמרו לרב דוד, תמיד אמרו לרב דוד שהרב צודה לא מרוצה, שהרב צודה אומר עליו שהוא לא מתוקן. אז רב דוד לא כל כך אהב את זה וזה, אז הוא היה אומר לבחורים, ככה שמעתי כמה מקומות, הוא היה אומר לו, תדע לך. הוא אוכל פחות ממך, הוא שותה פחות ממך, הוא ישן יותר ממך והוא קורא יותר ממך. טוב, זה לא שכנע את הרב ציודה, אבל לא משנה. אז קלויזנר הזה הוא היה רחוק קצת וזה, אבל הוא היה חריף כזה. אז הוא היה אומר, אני לא הולך להתפלל כל יום. כי מדי פעם הוא היה מגיע להתפלל, ואגנון לא היה מצרף אותו למניין. לא היה מצרף אותו למניין. הוא אומר, אני לא הולך להתפלל. אבל הוא אומר, אבל אני לא הולך להתפלל, זה בכנסת אורתודוקסית. זאת אומרת, קנאי, הרפורמים הוא נורא זגזל בהם. אז כאילו אמר, אני לא הולך, אבל אני לא הולך לאורתודוקסיה, אני לא הולך. אז אני מחובר לאורתודוקסיה, אבל אני לא הולך להתפלל לאורתודוקסיה. אז מזכירים אותו בשטח בדבר הזה. כי היה שם בתלפיות, זה היה שם קצת דברים כל מיני קולקלות כאלה וזה, אז אתה עלינו צחק, כי אמר להם, זה הכל סתם בדיחה. זאת אומרת, גם אני לא הולך להתפלל, אבל אני לא הולך להתפלל אצל האורתודוקסיה. אמר על אומר, אתה משנה את המצווה עצמה, זה יותר גרוע. יותר טוב שתשאיר את המצווה בשלמות, למרות שאתה לא עשית איתה ולא עשית את הזה, אבל המצווה לא נפגמה. יותר חזק. לכן, אומר המערה, לא תוסף ולא תגרע, זה חשבון אחר לגמרי. לא תוסף ולא תגרע, זה הכנה, אל תחשוב להוסיף או לשנות פסיק במצווה אלוקית, ולחשוב שאתה מרוב צדקו, תעשה גם ציצית בשלוש כנפות, כי אתה תגיד, אני רוצה להיות מאדר, אני עושה בשלוש כנפות. לא, מדרגת התורה זה מדרגה אלוקית. יש רק בארבע כנפות מצוות תפילין, רק בארבע, לא בשלוש ולא בחמש, זה סדר אלוקי של דגל שארבע כנפות, שהוא חייב במצווה, לא בשלוש, לא בחמש. זה לא תוסף ולא תגרע. אבל עכשיו מביא אותנו המהר"ל, אז אחרי שהוא ענה על שתי השאלות האחרונות שלא תוסף ולא תגרע, ומה ידע סיים פתח, עכשיו בעצם הוא הולך לענות אל שתי השאלות הראשונות, שהן בעיקר חשבונות של מה שהמהר"ל עושה, כלומר השאלה הראשונה של המהר"ל זה היה גזרות, והשאלה השנייה זה שתי תורות. אז המהר"ל מתחיל בעצם בארבע חלקים. הראשון הוא מאוד מקצר בו, כי הוא באמת הוא לא פה עכשיו ממין הסוגיה שלנו. הראשון זה המכונה דברי סופרים, מה שאנחנו מכירים מדברי הרמב"ם הרבה פעמים. עכשיו דברי סופרים דאורייתא, קידושי כסף זה מדברי סופרים, ואף על פי כן כמובן שזה לכאורה, כמו מבואר בכסף משנה באריכות, וזה קידושי דאורייתא, נכון? אז לכן הראשון הוא לא ממין העניין, הוא לא עכשיו ממין הסוגיה שלנו. אבל השני והשלישי והרביעי הם לכאורה ממין הסוגיה, הם לכאורה ממין הסוגיה שלנו. השני הוא גם כן פחות. השני נוגע אלינו, אבל השני פחות. למה? כי השני יש בזה אסמכתאות. ונחזור לזה אחר כך בהמשך הבארות, כי המהר"ל אחר כך יגיד בהמשך שהוא חולק בזה על שיטת הרמב״ם. כי נכון, ברמב״ם כתוב מפורש הפוך מהמהר"ל. הרמב״ם כתוב שכשכתוב לך אסמכת בעלמא, הכוונה היא, אמרנו, איך נזכור את זה? יש מלא דרשות, מלא עניינים, מלא דברים, איך נזכור את הדברים? תשובה, חכמים אמרו לך, הנה, את התורה, כל ילד כבר יודע, כולם יודעים בעל פה. כל פעם כשאתה קורא פרשת שבוע וידיו לא רחץ במים, הנה, תזכור אליך רמז, ידיו לא רחץ במים, אסמכת לנטילת ידיים. המהר"ל יוצא בזה בכל תוקף, שאין דבר כזה אסמכתאות שהם רק רמזים חיצוניים. לא, כל אסמכתאות זה רמזים פנימיים. רמזים פנימיים, אבל נגיד עוד יותר, אולי אפילו אחר כך, זה רמזים פנימיים שאולי התורה כבר רמזה לך והיא עשתה לך חצי דרך וביקשה מחכמים להשלים את הדרך בשלמותה. כלומר, כשהתורה רמזה לך וידיו לא רחץ במים, רמזה לך התורה הלכה. שככל שדבר יותר גלוי, הוא יותר מקבל תרומה. ככל שדבר יותר נסתר, בית הסתרים אינו מקבל תרומה. ככל שדבר יותר גלוי, הוא יותר מקבל תרומה. ידיים ממשמשות הן, ידיים משמשניות הן, ככל שדבר יותר גלוי, הוא מקבל תרומה. את אשר תופו, תופו, את אשר תבשל ובשל, בשלו, התורה העריכה לך לומר את הדבר הזה, כלומר להוכיח מכאן את דיני עירוב תמשילים. מה שהתחלת לאפות, תופה. מה שהתחלת, וכן על זה הדרך הדבר האמצעי, הגמרא מביא שלושה מאמרות. השלקות והכבשים אסורים, אז הגמרא עבודה זרה דנה בזה על בישולי עקום, ובסוף אומרת זה אסמכת בעלמא. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. אומר המהר"ל, אבל אתה רואה שהתורה הדגישה, וריבתה בזה פסוק, שכשעם ישראל ביקש מהגויים, הוא אמר להם, תן לי אוכל ומים. תן לי אוכל ומים. ולמה התורה לא כתבה רק אוכל, וגם ברור שבזה מים? כי לא נפרט את כל התפריט שעם ישראל קנה, כשהוא רצה לעבור בזה, בהמון, מואב ואדום. אתה לא נפרט את התפריט, הגיש אורחת בוקר, אורחת צהריים, אורחת ערב, איזה תפריט עם ישראל ביקש. למה התורה פרטה אוכל ומים? אמר לך, מה המים לא נשתנו? אף אוכל שלא נשתנה. אז הגמרא, דן, המסע שלו, אותה, המסע ומתה, המסע ומראה מסיקה, באמת היא נחינה, מזה אסמכת בעלמא. אומר הרב הלאה, זה אסמכת בעלמא, הכוונה היא, התורה ציינה לך, שכשהיא אמרה לך מים, היא אמרה לך, תדע לך, אל תתחבר עם הגויים. איך קוראים לדבר הזה? אני רואה שקוראים את הילדים על זה, הילדות שלא מפנה עושות מאסטר שף. אל תתחבר אל הגויים בתחרויות בישול ואפייה. זה, אל תתחבר אליהם ככה. אתה רק תיקח מהם את הדברים הזה, בלי עכשיו תרבות של אוכל. אז אוכל בכסית השבירני מים, מים דום ידי אוכל שלא נבשל, מכאן רמז לאסור בשולי הכל. אז אומר המהר"ל, זה דברים שכשהתורה היא פתחה לך פתח, אני רוצה להשלים איזו נקודה שהמהר"ל לא התייחס אליה, אבל נדמה לי שצריך להשלים אותה. התורה עשתה לך צעד אחד, היא אמרה לך, יש סיבה יותר לגזור בידיים, יש סיבה לגזור בדבר יותר מבושל, וכן על זה הדרך. התורה עצמה לא גזרה, אני מקשה, על כאילו המהר"ל. למה התורה לא גזרה? ואתה כן גוזר. טוב, כן, התורה אמרה לי, ידיים הם יותר טמאות משאר חלקי הגוף. ואם תמצא בדור מן הדורות סיבה לגזור, הנה, תגזור על הידיים. בשולי אקום מתאמים. ואם תמצא בדור מן הדורות שצריך עכשיו יותר להתרחק מן האקום, אז תגזור על מה? תגזור גם על בשולי אקום. למה? כי תראה, האוכל בכסף תשבירני ואכלתי, מים בכסף תהיה ושתיתי, נכון? אני חושב שהכרחי להוסיף את זה בו בתוך דברי המהר"ל, כי אחרת ישאל השואל, נו, אז למה לא כתוב בתורה? זאת אומרת, זה הרי לא, למה לא כתוב בתורה שיצאו ליטול ידיים? והרי נטיית ידיים זה לא כמו הטעם הראשון של התורה, שאתה אומר נטיית ידיים מדברי סופרים, הכוונה היא, חכמים למדו מפה קידושי כסף, שזה דאורייתא, חכמים למדו גם נטיית ידיים כמו הטעם השני. נכון? אתה לא אומר את זה על נטילת ידיים. למה אתה לא אומר את זה על נטילת ידיים? כי נטילת ידיים, נכון, התורה עשתה לך צעד. היא אמרה לך, תדע לך, הידיים יותר מתמות. מדאורייתא אין איזה נפקא מינה. אבל התורה אמרה לך, תדע לך, הידיים יותר מתמות. למה? כדי שאם יהיה זמן מן הזמנים שאתה תרצה לגזור גזרה, תדע לך, יש בידיים גזרה, תגזור את זה לידיים, תגזור את זה על בישולי אקום, תרצה זמן מן הזמנים שזה, אם יהיה לך זמן מן הזמנים שאנשים יזלזלו ביום טוב, תגזור ערובי תבשילים, ותגיד לאנשים שתכינו את התבשילים שלכם מערב יום טוב, תתחילו להכין, כדי שלא יהיה מזולזל כבוד יום טוב, וכן על זה הדרך, נראה לי שזה הכרחי פה לצרף את דברי המהר"ל, נכון? כמדומה לי, אלא אם כן מישהו במד אחרת. הדבר השלישי, אומר המהר"ל, מה זה?
אני הפוך אולי, שהגזירה מאוד זו להשלים את עצמם התורה. כלומר שמראה שזה כאילו השלמה של התורה היא זה רחוק, ואתה נכון לחכמים לעשות את זה.
היא? לא, זה מה שאני אומר, אתה מצטט את הלשונות שאני גם רציתי לצטט פעמיים, הוא אומר, גם בדבר הראשון של נטיית ידיים, ממש בסוף, 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 הוא מצטט את הלשון שיונתן הזכיר, ממש בסוף, לפני שהוא מביא את הגמרא עד עזרה, הוא אומר, רק כשהוא רחוק ביותר הוא לקח אינו מן התורה, ומכל מקום יוצא מן התורה, רק כשהוא רחוק הוא לפיקח הוא דרבנן, נכון? ואותה לשון יש לו גם בסוף, הגמרא בביצה, בסוף שהוא מביא את המקרה השלישי של עירובי תבשילין, אז בסוף, בסוף, בסוף הוא אומר, רק כשהוא הסמכת על התורה, רצה לומר שהוא רחוק מן התורה, עד שאינו מחויב מן התורה במצוות לא תעשה, רק הוא במדרגת גזרת חכמים שיש לו ראייה ורמז מה מן התורה. אז אני מציע, הכוונה שזה רחוק, אז התורה אמרה לך, תדע לך, זה כאילו, זה לא ציווי התורה, זה מדרגה שנייה לתורה, התורה לא גזרה את זה, אבל זה לא מדרגה שלישית רביעית, אלא זה רק מדרגה שנייה, ואני הצעתי את האפשרות שאם אתה, אם תהיה לך זמן מן הזמנים שתגזור, אז תגזור.
אם זה זמן מן הזמנים, לא דור הייתה.
לא, כי התורה היא לא גזרה את זה. היא רק רמזה לך, בסדר, היא לא גזרה, אז זאת אומרת, היא לא אמרה לך, וזה אני מסכים עם מה שיונתן אומר, כלומר, התורה אמרה לך, אם אתה תרצה, אתה תגזור, כלומר, כשיהיה לך צורך, הנה, תגזור בדבר הזה. אז לכן, ודאי שזה השלמת התורה. כשאני אומר שזה לא דאורייתא, הכוונה היא, אני לא אומר שזה לא רצון השם בתורה, זה רצון השם בתורה, זה רצון השם שעשה את זה. וריבונו של עולם רמז לנו בתורה של רצון השם, אבל דאורייתא זה משהו מפורש. השלישי, זה מצוות שהן גדר וסייג. וגם פה, רק בוא נקרא את השלוש שורות, כי אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אומר המהר"ל, השלישי הם המצוות שגזרו חכמים גדר וסייג לתורה, וגם באלו מצוות אין ספק שהם מתחברים אל התורה עצמה. ואני חושב שהראשון מתחברים אל התורה שהזכרתי אותו קודם, ומה שעל לא תוסף ולא תגרע, לא תוסף ולא תגרע זה דברים שאנשים באו לשנות בתוך התורה. אומר המהר"ל, לשנות בתוך התורה זה לא שייך. חיי עולם נטע בתוכנו זה דברים שמתחברים אל מדרגת התורה. וכל מדרגת תורה שבעל פה של רבנן זה דברים מופלאים שהם מתחברים על מדרגת התורה. ולהתחבר למדרגת התורה זה דבר, זה דבר מאוד מופלא. אז הגזירות אומר המרא מתחברים על מדרגת התורה, המרא לא הביא פה משל מאוד מופלא, כמו שהאפפיים שומרים על העיניים. מתחברים האפפיים על העיניים. אז אני אומר את המהר"ל, אני לא עכשיו את כל הקושיות ואת כל התירוצים בלשונות שלו, נכון? כי זה כאילו המהר"ל אומר, זה, העין זה פועל אלוקי. ואחר כך, שמירת העין, זה נכנס בגדר הבריאה. זה נכנס יותר שייך למדרגת הטבע. אז אני אומר לי, מה הכוונה, מה זה מדרגת הטבע? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העין ולא ברא, הקדוש ברוך הוא לא ברא את השמירה אל העין. הקדוש ברוך הוא ברא את העין וגם הקדוש ברוך הוא ברא את השמירה אל העין. טוב, אז רגע, בוא נראה לפני זה. אז אומר, כמו שקדוש ברוך הוא ברא את העין והקדוש ברוך הוא ברא את השמירה אל העין, כך שהשמירה מיוחסת על הטבע, כך קדוש ברוך הוא גם נתן את המצוות, והשמירה אל המצוות היא יותר קרובה אל מדרגת הטבע, היא מיוחסת אל חכמים. היא מיוחסת אל מדרגת חכמים, והמהר"ל אבל אומר את המשפט הזה, וזה נכנס בגדר הבריאה, שזה חשוב הדבר הזה. לכן הוא אומר, מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא קידשנו במצוותיו וציוונו. אז הצד שני שהוא אומר, זה נכנס, זה כן נכנס בגדר הבריאה. אז זה בריאה או לא בריאה? בריאה זה שייך, דבר שאתה אומר, עניינו זה עניין עצמי. העין זה עניין עצמי. יש צדדים שאתה אומר, העין צריכה שמירה. שמירה זה ממזיקים. שמירה זה ממזיקים. אחר כך המהר"ל אומר שגם פה האדם צריך שמירה. למה הוא צריך שמירה מהסייגים? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כמה שורות מתחת לאשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז הוא אומר, לכן לכל דבר שבעולם יש שמירה ותיקון גם, כדי שם יתברך סדר אותו בחוכמתו שהיא נשמר מן ההיזק. ודבר זה ידוע למי שיודע בעניין זה. ואיך לא תהיה שמירה למצוות שבתורה? שיותר צריך שמירה אל המצוות ומה שיצר לב האדם רע מנעורה ויש לחוש שהתקלקלו ולפיכך צריך לגדרים וסייגים ולשמירה כמו עברי האדם וכל אשר הוא תחת השמש ויש לו שמירה. אז רואים שהשמירה היא באמת מדרגה נוספת שהיא שייכת מצד הסדר העולמי, לא מצד מדרגת השלמות האלוקית אלא מצד המדרגה של הסדר העולמי. אז כמובן זה מיוחס לקדוש ברוך הוא, ותברך על זה אשר קידשנו מצווה וציוונו. זה כן מיוחס לקדוש ברוך הוא, ודאי. אבל זה לא בא כביכול מצד הבריאה, אלא זה בא מצד השמירה של הבריאה. שזה כבר מדרגה שנייה. יכול להיות שנפקא מינה רק נגיד בדבר הזה, במקום כשיסור יצר הרע, וכבר לא יצטרכו שמירה, אז יכול להיות שכבר לא יהיה את הגדרים וסייגים. זה לא בא ליצור רפיון בגדרים וסייגים. כי כמו שכל אחד אומר, כמו שכל אחד יגיד, טוב, אולי אני אוותר על המגינים של העין, צריך הרבה מגינים של העין, אם לא יהיה לך מגינים של העין, אוי ואבוי. אבל כשיתחדש עולם חדש שלא יהיה בו יצר הרע, אז יכול להיות ששם לא יצטרכו את הגזרה דתי ישים. עכשיו?
אני אומר הפוך, ככל שמתקדמים בדעות, אולי צריך להוסיף כאילו.
צריך אולי להוסיף, כי היצר הרע גדל כאילו. יכול להיות שאין לנו כוח לגזור, אז זה סימן שאנחנו, חכמים גזרו לנו את כל הגזרות בחתימת התלמוד, לכל מה שזקוק לנו עד היום, אנחנו לא זקוקים להוסיף. חוץ משיטת החזוניש, אתם יודעים. איפה החזוניש נתים? יש להם כוח להמציא המצאות? יש חזוניש כזה שאפשר להמציא המצאות. מה זאת אומרת אפשר להמציא? לא נמציא המצאות חלילה. זאת אומרת להמציא המצאות. החזוניש יש לו חבור שלמה מסכת ידיים, שאומר שזה פשיטה, שכמו שיש לנו שליחותי הוא כעבדינן, כידוע מפורסם, נכון? כל מיני קורת גיטים וסנדרין וזה, זה ברור שיש לנו כוח לגזור גזרות במקום שזה היה ברור שחכמים חכמים היו גוזרים, אף על פי שאין לנו חכמים ואין לנו זה, אבל במקום שזה ברור לנו, יש לנו כוח לגזור.
כולם אומרים
לא. למה יסי כולם אומרים לזה? לא, הם לא אומרים שזה גזרה.
בסדר, אבל כאילו...
איפה הם מגיעים ככה? שזה
חריף לא אומר, הוא אומר אפילו בפסח לא לעשות שונה את
השני פסח. שזה הנהגה ישרה, אבל הם לא אומרים שזה ישרה.
כמה דוגמאות מזה משבת נראה לי ש...
לא, אף אחד לא אומר שזה גזרה. אז המדרגה השלישית אבל שזה גזרות, הכוונה, אז לכן אני אומר, זה בא מצד העולם הזה. זה ברור שזה אלוקי, אבל זה בא מצד שמירת העולם הזה. העין עלולה להיפגע בעולם הזה. המצוות עלולות להיפגעות בעולם הזה, הם עלולים להיפגע. לכן אתה חייב לגזור את הגזרות כדי לשמור על המצוות. אז זה מתחבר על התורה מצד חיי עולם שנתה בתוכו, ומצד זה מתחבר. נלך למאיר, אז אולי מדרגה רביעית, נלמד פעם בה. סיים את הבאר אולי, בעזרת השם. אפילו אולי נתחיל באר שני. לפי היכולת. כי אחר כך לפעמים הדברים שהרב מביא, הראיות מהש"ס, ראיות שהולכות מהר. זה עוד כל מיני דוגמאות. לא, אחר כך יש לנו קצת אלו ולא קודם.
איך זה קשור לנטה בתוכנו?
אני חושב שזה מצידנו, זה בא הכל מצידנו.
אה, שבא מצידנו?
שזה בא מצידנו, כן. בא מצידנו, כן.
אבל הוא לא צריך לנטוע את זה.
כן.
אני יכול להסתדר אז בלי הנטייה, לכאורה.
לא, אף אחד לא יכול להסתדר בלי הנטייה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה.
וזה כאילו יכול להוליד הגנה?
אתה קיבלת, הבאתי לך פעם, נכון? נכון? לא. חשבתי שהבאתי לך. ומשהו מתוק מדבש ונופת צופים. טוב, אתה לא יכול לקחת. תראו, הרב מורדכי ישיר לנו שליחות.
שלום. מה שהיינו אצלו?
מה שהיינו אצלו? חלק, חלק גם, כן.